דור הביט, כתבתו של בן שלו, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אם אתם נגיד בני יותר מ-32, רוב הסיכויים שלא נתקלתם במשפטים האלה, שהם הטאג, החתימה המוזיקלית של השירים שמפיק בוי אצ'י. אבל אם אתם נגיד בני פחות מ-22, נגיד, כמעט בטוח ששמעתם אותם, אולי כמה פעמים ביום. סביר שהרבה פעמים ביום. כפתיח של לעתים כמו מרגיש נפלא ומה זאת אומרת של נורוז, אור נורוזי הראפר הצעיר והפופולרי שעד שהפיק רבים משיריו, איגואנה של מיכאל סוויסה וחצי מדלקת של דודו פרוק. תג הזיהוי של המפיק והראפר בן ה-24, ששמו אמיתי הוא אליאור אנטאווי, חי ובועט בטיקטוק ובאינסטגרם בשנתיים-שלוש האחרונות. עד שהיא על הטראק, חברים שלי. לתג הזה, כפי שיודע כל מי ששמע את השיר דוד המלך, ערק, 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 של דודו פרוק, אחד הלעיתים הישראלים הוויראליים ביותר של השנים האחרונות, קדם תג באנגלית "Etchy on the track", "Nigger". הכינוי הגזעני "Nigger" אסור בשימוש על ידי לבנים, אבל אצ'י הוא חצי אפריקאי. אביו היגר לישראל מגאנה. אחיו של אצ'י סימפל את המשפט הזה מאיזשהו שיר היפ-הופ אמריקאי, ואצ'י השתמש בו במשך זמן מה. לפני כשלוש שנים הוא החליט להחליף אותו לאצ'י על הטראק, חברים שלי. משפט שדודו פרוק זרק לראשונה בשיר "מבחנה ואלוברה" של יאנג בויז, הצמד של אצ'י עם הראפר יאנג הפנר. חתכתי את המשפט הזה של דודו, אומר אצ'י, ואמרתי, אני אעבור לזה עכשיו, אני במוד אחר. התבגרתי, זה יותר אמיתי. הלעיתים הנזכרים שבוי אצ'י הפיק בשנים האחרונות ובחלקם גם השתתף כראפר, משקפים את אופן הביטוי של הדור החדש של ההיפ-הופ הישראלי. זה שצמח בחמש השנים האחרונות בעקבות הנסיקה של ההיפ-הופ הישראלי באמצע העשור הקודם, עם רביד פלוטניק, טונה, פלד ואחרים. ובמובן מסוים כנגד סגנון הכתיבה ודרך הביטוי של הדור ההוא. פלוטניק וטונה, שנמצאים באמצע סוף שנות ה-30 שלהם, מספרים סיפור בכתיבה חדה ומושחזת, עם לשון עשירה וחריזה וירטואוזית. הראפ של הדור החדש, שנעשה על ידי אנשים בתחילת אמצע שנות ה-20 שלהם, מדבר בשפה אחרת. הוא הרבה יותר ילדותי, דחקאי, ליצני, עקום, מוזר. לאנשים שעברו את הגיל המתאים, כאלה שהתבגרו בעולם שלפני הסמארטפון והרשתות החברתיות, הראפ הזה עשוי להישמע טיפשי. בחלק מהמקרים הוא באמת כזה, אבל לפעמים יש בו יותר מסתם דחקה. בניגוד להיפ-הופ המסורתי הישן, הוא לא אומר בקול ברור וחזק מה לא בסדר בעולם. הוא עצמו עדות חיה למה שלא בסדר, כביכול בלי להיות מודע לכך. אני חושב שאצ'י הוא לגמרי נציג של הדור החדש, אומר הראפר והמפיק מיכאל כהן. הוא ממש מייצג את דור האינטרנט. האירוניה של הדור הזה, הבדיחות שלו, לא סתם השירים שלו ושל נורוז נהיו לעיתי טיק טוק, ויש מעט מאוד כאלה בהיפ-הופ. יש שם איזה state of mind של חבר צעירים שתרבות הפופ שלהם זאת התרבות הדיגיטלית, תרבות אסוציאטיבית כזאת. גם הביטים של אצ'י מדברים בשפה הזאת. ביטים של גיימרים. אתה מכיר את זה שאתה נהיה ממש, אבל ממש טוב באיזשהו משחק מחשב? אז הוא כזה, אבל באבלטון, אחת התוכנות הפופולריות של הפקת מוזיקה. זה עובד על אותה עונה במוח. יש לו את המוח הזה שאני יכול לזהות גם בעצמי, רק שאצלו זה על טורבו. אצ'י עצמו נשמע מעט מסויג כשהוא נשאל על הדור החדש של ההיפ-הופ הישראלי ועל ההבדלים בינו ובין הדור הקודם. השפה הזאת שאתה מדבר עליה, אני לא חושב שזה בגלל מה שאנחנו או מי שאנחנו. אני חושב שזה פשוט איך שהעולם מדבר כרגע, הוא אומר. תסביר. כמו שבניינטיז היית רואה סדרת טלוויזיה באיכות חרה, אומר אצ'י, שהיה בערך בין שנתיים כששנות ה-90 נגמרו. אז היא לא נראתה לך באיכות חרה, אבל היום אתה רואה וזה נראה לך באיכות חרה. זה לא השתנה, לא ערכו את זה, אבל היום זה נראה חרה. אותו דבר עם מוזיקה. כשאני שומע עכשיו סבלימינל והצל, זה נשמע כאילו מכוכב אחר. זה לא נשמע כמו העולם היום. זה לא נשמע כמו משהו שהוא הגיוני. זאת שפה אחרת, צבע אחר. כשאנשים שגדלו על המוזיקה מאז שומעים את השירים של עכשיו, קשה להם להקל את זה. אולי זה גם מעמיד אותם מול העובדה שהם מזדקנים. אבל ילדים שהם עכשיו בני 14, 15, 16, בשבילם זה רגיל. אחרי כמה שניות של מחשבה, אצ'י מפתיע, הוא מכניס את השיח על הבדלי הדורות להקשר חברתי-כלכלי. יש הבדלי דורות בכל אספקט בחיים, הוא אומר. בדור שלפנינו אמנם היה הרבה יותר קושי, אבל אפשר היה לעבוד בעבודה פשוטה ולזכור דירה בתל אביב, בשנקין. היום אין דבר כזה. אתה צריך לקרוא את הפאקינג תחת בשביל הדירה הכי מסריחה. בדירות שותפים גרים 500 אנשים. זה לא השיט שהיה פעם, זה שיט חדש. אתה מעלה נקודה מעניינת. אם האופק הכלכלי של אנשים צעירים כיום יותר קודר משהיה לפני עשור נגיד, אפשר היה לצפות שאתם, אנשי ההיפ-הופ של הדור החדש, תצעקו ותמחו נגד המצב הזה בשירים שלכם. אבל אתם לא עושים את זה בכלל. אצ'י, נכון, פעם ההיפ-הופ יצא מתוך סטראגל או עוני. בסדר, גם אני גדלתי בעוני, לפעמים, אבל זה לא מה שבא לי לדבר עליו. למה? כי לדבר על בעיות זה פחות מגניב. אם תשים את הבעיות שלך בשירים, הווייב של הקהל שלך יהיה, מה אתה מדבר איתי על בעיות? מה אתה משחק אותה מבין כאילו? אני עכשיו פותח גוגל, אני יודע, אני לא צריך שתגיד לי. זה לא כמו פעם. אני לא אלמד ממך כלום, אני פאקינג אקרא על זה בעצמי. אתה מבין? לא צריך להסביר לאנשים. זה מטורף לנסות להסביר לבן אדם משהו כשהוא יכול פשוט לבדוק את זה עכשיו אצל אנשים הרבה יותר חכמים ממך. אתה יודע, זה דור אחר. הטאג הנזכר של אצ'י למעשה מכריז מראש. אנחנו פה בשביל הכיף, לא באנו להתלונן. לפעמים הוא משלב אותו ממש בתחילת הקטעים שהוא מפיק, לפעמים הוא מניח אותו באמצע השיר או בכלל לא משתמש בו. גם במקרים האלה אי אפשר שלא להבחין בתוך כמה שניות שמדובר בהפקה שלו. הביטים של אצ'י נוטים להיות מוזרים, עקמומיים, אבסורדים, משולבים בליינים שבורים של סינתיסייזרים הזויים וכל מיני צפצופים תורדניים. כמו שהראפר מיכאל סוויסה, שותף קבוע של אצ'י, אומר בשיר איגואנה, הביט הזה בטוח על הספקטרום. שיר אחר שאצ'י הפיק, מה זאת אומרת, של נורוז, נפתח במילים, מה זאת אומרת לא הבנתי? רגע, מה? זאת פחות או יותר ההרגשה כששומעים את הביטים של אצ'י. יש בהם מקדם what the fuck גבוה, ועם זאת הם מוזיקליים מאוד וקליטים להחריד. נדבקים למוח כמו מסטיק לסוליה של נעלי בלנסיאגה, מותג שאצ'י, שהוא לא רק מפיק אלא גם ראפר בעצמו, אוהב לשלב בשורות שלו. הולך עם בלנסיאגה, הוא רץ על נייק, ומלגלג על ראפר יריב בשיר אין מצב של נורוז ושלו. זה בלנסיאגה, זה לא ריבוק, הוא מבהיר בפורטנייט, הסינגל החדש שלו, הראשון שהוא מוציא בעצמו ולא כמפיק או כראפר שותף. זה משחק, אומר אצ'י על יצירת הביטים, המטרה היא להגיע ל-state of mind כמו שהיית ילד ושיחקת בלגו. בתור ילד אהבתי מאוד לגו. הייתי יושב שעות ובונה דברים. מין אווירה כזאת שאתה לא חושב על כלום, אתה פשוט עושה. ממקום מאוד רגוע. אתה כאילו בתוך בריכה. אתה צף, המוח שלך לא עובד יותר מדי, ואתה נותן לעצמך להנות מזה. זאת התחושה שנוצרת לפעמים כשאני עובד על ביט. להיות במין זרימה כזאת של הרגע. כשהוא נשאל על העבודה המוזיקלית עצמה, אצ'י אומר, אין לי מה להגיד כי אין לי מושג בעצם מה אני עושה. נגיד, מרגיש נפלא שהוקלט ב-2020. ישבתי אצל נורוז, עברתי על סאונדים במחשב. שמעתי משהו. אמרתי, זה יהיה מצחיק. אחר כך עשיתי טופים שהיו כנראה שילוב של כל מה ששמעתי באותו שבוע. אחר כך בס. וזהו, השיר מוכן. היום זה די אותו הדבר, רק שאני משקיע יותר. אני קורא את התחת על כל סאונד. כשאורי שוחט, בחיר מפיקי ההיפו בישראל, נשאל אם הוא שומע מקדם what the fuck גבוה בביטים של אצ'י, הוא אומר, אותי כבר קשה להפתיע, אבל אני מבין על מה אתה מדבר. זה דבר מאוד חשוב. אם אתה רוצה להתבלט, אתה חייב לגרום לאנשים לשים לב, לא משנה מה תהיה התגובה שלהם. ברגע שהם שמו לב, נהיה דיאלוג. אני חושב שהדבר הכי גדול אצל אצ'י, ממשיך שוחט, זה חוש הקצב המטורף שלו, איך שהוא מרגיש את הביט. זה לא רק ייחודי, זה מדהים. זה נשמע אמריקאי, אבל זה לא ההיפ-הופ האמריקאי. זה לא זז כמו שום דבר אחר, וזה מעולה. זה מתכון לניצחון באמריקה. באמריקה מאוד קשה להתקבל עם סטייל חדש, אבל אם אתה בא עם סאונד שהם רגילים אליו, ובאותה נשימה מביא משהו שונה, יש אפשרות לנצח. מיכאל כהן שותף לדעתו של אורי שוחט בנוגע לאיכויות הקצביות של אצ'י. אצ'י הוא מלך התופים, מכריז כהן. הוא אחד ממתכנתי התופים הכי טובים בסצנה. הוא ממש מביא משהו חדש. אני שומע את הדברים שלו וחושב, כמה דיוק צריך בשביל להביא גרוב שישמע כל כך משוחרר? הוא תמיד פוגע בול בהפקות שלו, חושב מקורי, מרגישים את זה. הוא גם בן אדם נורא מתוק. חנון כזה, במובן הטוב של המילה, מוסיף כהן, יש לו וייב של מתכנת מדען מוטרף, ראש מאוד מפוקס, מאוד לא סטלני, מאוד נקי מהשפעות. כן, באמת לא שומעים אצלו השפעות ישירות ברורות של מפיקים או מוזיקאים אחרים. כהן פורץ בצחוק. לא, אני מדבר על סמים, אחי, הוא אומר. נורוז אומר על אצ'י. בזמן היצירה הוא תמיד זורם, תמיד בעד לעשות 14 שינויים בביט בחצי שעה, כי הוא שד, הוא מכונה, ואז לקחת את הדבר הכי טוב. אצ'י גם מבין שאנחנו לא ראפרים קשוחים מאטלנטה. אנחנו ישראלים, צברים. יש לנו את היופי שבזה ואת הקשיים שבזה, ואנחנו צריכים להביא את זה ישראלי. אי אפשר לקחת את מה שעובד בחול ולהלביש את זה בארץ. זה צריך לבוא בצורה אותנטית. זה לא חייב להיות קשוח. להפך, להגיד את הדברים הכי מוזרים, הכי מביכים, אבל להגיד אותם בצורה כל כך מגניבה שזה כיף. אליאור הוא אחד האנשים היחידים בהיפ-הופ הישראלי שלא כפופים בהכרח לכללים של הז'אנר, אומר אבשלום אריאל, השותף והמנהל המוזיקלי של נטה ברזילאי, שעת שהשתתף בהפקת הסינגל האחרון שלה, CEO. לכל ביט שלו יש איזה עניין, איזה הוק מוזר, שהוא לא רק לפי הסגנון פרופר. כל מיני המצאות כאלה. יש אצלו איזה חופש יצירתי. אני חושב שעל סמך זה התחברנו, למרות שבאנו מרקעים מאוד שונים. יש לו מחשבה מאוד מורכבת על מוזיקה, מאוד רב-שכבתית. אני שומע אצלו המון כישרון וחופש. כנזכר לאל, הביטים של אצ'י מייצרים לעתים קרובות תחושה של חוסר יציבות, כמו להיכנס לחדר שהרצפה שלו נוטה במעלה או שתיים לצד אחד. אולי זה ככה בגלל שהאישיות שלי כזאת, הוא אומר. שום דבר בחיים שלי לא יציב. הכל משתנה כל הזמן. אני קם בבוקר עצוב, קם שמח, קם עצוב, עובר דירה, עובר דירה, עובר דירה, עובר דירה. עברתי דירה איזה 15 פעמים בחיים שלי. אני לא מרגיש בנוח כשאני יציב. גם העבודה שלי במוזיקה, כל הביטים שאני עושה, זה הכל בלגן. היום קמתי בבוקר נחוש להוציא את האלבום שלי, שכבר מוכן. זה אלבום היפ-הופ. אבל מחר אני יכול לחשוב שזה חר ולרצות לעשות אלבום EDM, מוזיקה דנס אלקטרוני. יש לי המון התחלות של פרויקטים. אני מתחיל משהו ואז, לא, בא לי משהו אחר. הפסיכולוג שלי אומר שבילדות הייתה חסרה לי יציבות, כי היינו עוברים דירה כל הזמן. וההורים שלי התגרשו ולא היה כסף, וכל הזמן היה את הפחד הזה. הוא עוצר את שטף הדיבור מחייך ואומר, נכנסתי לזה, אה? חצי בצחוק, חצי אמיתי. אבל כשהוא מדבר על הילדות ועל הנערות שלו, נדמה שהוא לגמרי אמיתי. הייתה לי ילדות מאוד ספציפית, הוא אומר כמה פעמים בשיחה בינינו. ילדות טובה בסך הכל, אבל העיקר של הילדות שלי זה באמת שעברנו הרבה דירות. כסף, אתה יודע. מעלים את הסחירות פתאום, לאמא שלי אין כסף לשלם, חוזרים לגור אצל סבתא. הרבה עניין של כסף ולזוז כל הזמן. אביו של אצ'י הגיע לישראל מגנה, ופגש כאן את אמו של אצ'י. אני לא בטוח, אבל אני חושב שהוא בא לישראל ללמוד מחשבים. כשהוא היה צעיר, בגנה, הייתה לו מעבדת מחשבים בבית, אומר אצ'י. גם האב הוא מוזיקאי שניגן בארץ בלהקת רגי. במשך זמן מה היה לו אולפן הקלטות. ההורים התגרשו כשאצ'י היה בן 5, והאב חזר לגנה כעבור כ-10 שנים. אצ'י מספר שלא ראה אותו כבר כמה שנים. כשאצ'י היה ילד הוא הובחן כסובל מתסמונת טורט. לא היה לי טורט ברמה של דיבור. לא הייתי צועק דברים ומקלל. היו לי צפצופים וקצת טיקים עם הראש והאף בקטנה, הוא אומר. טופלת? כן, אני לא יודע אם זה מה שעזר, או שעם הזמן פשוט למדתי להתמודד עם זה, להוריד את זה. שילמת על זה מחיר בילדות? בילדות זה הביך אותי מאוד. לא רציתי ללכת לבית ספר בגלל זה. אני חושב שזאת אחת הסיבות שנסגרתי. אבל היו מתבריינים עליי כי אני שחור פי אלף יותר מאשר בגלל התורת. הוא אומר שכילד ההרגשה שלו הייתה שהוא השחור היחיד בכל העולם. לא הייתי אתיופי, הוא אומר ואז פורץ בצחוק ומוסיף, אני עדיין לא אתיופי. לא גדלתי עם אתיופים, גדלתי בתל אביב, חולון, בת ים, לא היו שחורים מסביבי. אולי אחד פה, אחד שם, זה היה מאוד נדיר. וגם לא היו שחורים כמודל. היפ-הופ שמעו בקטנה. אף אחד לא ממש אהב, לפחות בבית ספר שלי. זה לא היה מאוד פופולרי, זה לא היה בתרבות הפופ. מאוד שונה מהיום. היום הילדים חשופים בטיקטוק לכל סוגי האנשים. זה פחות מוזר להם. אני הייתי הולך בגיל 15 לסופר, וילד היה מצביע עליי ושואל את אמא שלו, למה הוא שחור? הוא לא ראה אף פעם. אתה חושב שהמציאות של ילדים שחורים בישראל כיום שונה לחלוטין? ילד שחור היום עדיין ירגיש מוזר ושונה, בגלל שאנשים יגידו לו שהוא מוזר והוא שונה, אין מה לעשות. בבית ספר מתבריינים, בסדר, ילדים. אבל הייתי נוסע באוטובוס לבית ספר או בחזרה הביתה, ואיזו מישהי בת 50 הייתה צועקת עליי, ילד קושי. דברים שאולי אפילו אמא שלי לא מודעת אליהם. גם אם פעם בחמש שנים מישהו צועק עליך ברחוב משהו, זה חודר. הדברים האלה חודרים כשאתה ילד. התזוזה הבלתי פוסקת של אצ'י בילדות לא הייתה רק בין דירות, אלא גם בין בתי ספר. הוא אומר שתמיד הצטיין במחשבים ובאנגלית, אבל בכל יתר השיעורים לא הסתדר, במידה רבה בגלל הפרעת קשב שהובחנה רק בגיל מבוגר יחסית. גם מבחינה חברתית לא מצא את עצמו, בין השאר בגלל ההתבריינות על רקע גזעי. בשלב מסוים עבר לבית הספר ביאליק רוגוזין בתל אביב, שבו לומדים ילדים ממשפחות של מבקשי מקלט אפריקאים, במחשבה ששם אף ילד לא יתנקה לו בגלל שהוא שחור. אבל כשעברתי לשם גיליתי שיש עוד רבדים, הוא אומר. כשעברתי לרוגוזין הייתי פתאום העשיר. עד עכשיו אני נחשבתי אני, ופתאום כולם אומרים לי, אתה עשיר. הילדים האלה, חלקם לפחות, באמת חיו בעוני מטורף. על שנות החטיבה והתיכון שלו הוא אומר, הייתי מבריז הרבה. הייתי משוטט, הולך לבתי ספר של חברים שלי, בתי ספר שהייתי רוצה להיות בהם. עירוני א' למשל, רציתי ללמוד שם, אבל לא הייתה אופציה. מה משך אותך שם? העובדה שזה בית ספר רגיל. לא בית ספר של ילדים עניים או כאלה שנחשבו מטומטמים. לא בית ספר של הזדמנות שנייה או הזדמנות שלישית. יש בך כעס על מערכת החינוך? אין בי כעס, אני חושב שזה גם עניין. לאנשים כבר אין כעס. אנשים מבינים שהעולם הוא פשוט כזה. זו לא אשמת מישהו שחוויתי את מה שחוויתי. אלה פשוט הנסיבות. אני לא חושב שמערכת החינוך לא טובה או לא נכונה. אני לא יודע אם היא טובה או נכונה. אני לא מבין אותה בכלל. אני לא כועס, פשוט הייתי אבוד בעצמי, אומר אצ'י. בסופו של דבר, אחרי כמה בתי ספר, הוא מצא את מקומו בתיכון אורט גאולה בתל אביב. מוזיקה וביטים הוא התחיל ליצור בגיל 16. תמיד אהבתי היפ-הופ ועניין אותי לנסות את זה, הוא אומר. לאבא שלי היה אולפן והייתי יושב על המחשב שלו ומשחק עם התוכנות. אני די חנון, כל הילדות הייתי על המחשב, משחק משחקים, נוח לי לגעת בתוכנות. עם סיום התיכון, אצ'י רצה להמשיך ללימודי מחשבים במכללה במסגרת העתודה האקדמית, אבל לא עבר את הבחינה. לאכזבתו הרבה ולתדמתו, כך הוא מספר, של המורה שלו למחשבים בתיכון, שאצ'י היה התלמיד המצטיין בכיתה שלו. זה ממש דיכא אותי, הוא אומר. חשבתי שנרסו לי החיים. עד שסוף סוף יכולתי להיות במערכת כלשהי, אני לא מצליח להתברג פנימה. מה שהקל על הדיכאון היה העבודה על ביטים, שאותם התחיל ליצור בקביעות ולעלות לרשת. בגיל 19 הקים, ביחד עם כמה חברים שהכיר כשהסתובב בעירוני א', הרכב קצר מועד בשם לאף. אז גם התחיל לקרוא לעצמו בוי אצ'י, על שם אצ'י, ז'אנר האנימה היפני האהוב עליו, ומתאפיין בשימוש באלמנטים מיניים לטובת אפקט קומי. היינו מצחיקים, מטומטמים, משוגעים כאילו, אומר אצ'י. עשינו אלבום אחד שבו נגיד מאוד פנוי לקבל ביקורת. שירים נוראיים וגם בוטים בקטע לא מגניב, מגעילים. אף אחד לא היה מוציא דבר כזה היום. התחנה הבאה הייתה יאנג בויז, צמד עם הראפר יונתן יאנג הפנר. בלאף עבדנו כמו ילדים, הקלטנו עם אוזניות של גיימינג. כיף, אבל מאוד לא אמיתי. יאנג בויז היה הפרויקט האמיתי הראשון, אומר אצ'י. לשני האלבומים שהוצאתם היה איזשהו הד בעולם? זה לא בהכרח עשה משהו בעולם, אבל זה עשה משהו בסביבה שלנו. מי שעשה היפ-הופ היה מודע אלינו. לפני כארבע שנים, פחות או יותר, בזמן שיאנג בויז התפרקו, אצ'י שלח כמה ביטים שלו לאורי קומאי, האיש שמאחורי הדמות של דודו פרוק. הם הכירו עוד מימי לאף, שהיה הרכב הראשון שהרח את דודו פרוק כראפר. עד אז הוא היה מעלה סרטונים לאינסטגרם. קומאי בחר ביט אחד והקליט עליו את השיר דוד המלך, ערק, ערק, ערק. הביט הזה, לא חשבתי שהוא שווה משהו. באמת, כלום, אומר אצ'י. חשבתי שהוא גרוע ולא הבנתי למה הוא רוצה אותו, אבל זרמתי. ושינית את דעתך מאז? זה דודו שגרם לו להישמע טוב. הביט מתחבר מדהים עם המילים, עם הווייב, אבל זה הוא שעשה את זה. לא נראה לי שהביט עשה את השיר, אומר אצ'י, הוא מספר שהמלודיה שיש בה לדבריו גוון הודי, לקוחה מדגימה שמצא במחשב של אביו. יש לי הארד דיסק עם סאונדים שלו מפעם, הוא אומר. ביט מאוד לא מתוחכם. אולי קצת בטופים. הקלטנו את זה על מיקרופון גרוע רצח. הביט לא משהו, המיקרופון גרוע, אבל קומה התפוצץ על הטראק, וערק נהפך לסנסציית רשת, וחולל ביחד עם עוד כמה שירים את הופעת דודו פרוק. זה כיף לקבל פידבק חיובי, אומר אצ'י. לעשות מוזיקה זאת בחירה קצת לא אחראית וילדותית, וזאת הנחמה של זה. זה נותן לך תחושה שאתה עושה משהו, גם אם אתה לא מבין מה אתה עושה. אבל מה שקרה עם דודו היה שזה הצליח יותר מדי, ואז אתה חוטף. לא, אני רק עשיתי את הביט, אני מדבר על דודו. אני לא יודע איך כל הסיפור הזה נראה מבחוץ, אבל אצלנו, בחבורה שלנו, זאת הייתה הטרלה, זה היה כיף, זיינו את המיינסטרים, דפקנו להם את הראש. מה עשינו להם? מתוך התרבות מה עשינו להם? זה לא היה מתוכנן או משהו, ולראות את היחס שהוא קיבל. פעולה קיצונית גוררת תגובות קיצוניות, לא? אבל מה זה פעולה קיצונית? הוא היה הוא. אולי הוא לא ארס, אבל אם אתה מכיר אותו, זה הוא. מאז ומתמיד הוא היה דודו. הוא בן אדם עם 500 דמויות. הוא כזה, אתה מבין? והנזק הנפשי שעשו לו, מה שהוא עבר בעקבות זה, זה הדברים שנכנסים לך, ששופטים אותך ואומרים לך דברים כל כך קשים. כל פעם שאני מעלה את השם שלו, כי הוא חבר, אומרים לי, כן, מה, ההורים שלו עשירים, נכון? מה זה פאקינג קשור? אני מכיר אנשים הרבה יותר עשירים, זה לא משפחת מלוכה, זה לא לב לוייב, בן אדם די רגיל. מטורף שאני בכלל מרגיש צורך להגיד את זה, לגונן עליו. מאז שזה קרה אמרתי, וואו, איך לא בא לי להיות מפורסם, ממשיך אצ'י. גם ככה אני לא יודע ליהנות מאהבה של אנשים שאני לא מכיר. זה מוזר לי, זה לא נעים לי. אם מישהו בא אליי ברחוב ואומר לי, אתה טוב, זה לא מפריע לי, אבל אני לא נהנה מזה. אני בעיקר דואג אם אני מגיב לא נכון, שלא ירגיש שאני מזלזל בדעה שלו. מאחר שאי אפשר היה לחזות את ההתפוצצות של דודו פרוק, מובן שגם אי אפשר היה לדעת מראש שהשירים המאוד בוטים שלו יהפכו לשירים שנצרכים על ידי ילדים, לשירים הכי מושמעים במשימות בר מצווה ובת מצווה. לא, לא דמיינו דבר כזה, אומר אצ'י. מה שצריך לזכור זה שאנחנו, כמו כל האומנים מהדור שלנו, משחררים שירים בצורה הכי עצמאית ופשוטה. אין חברת הפצה, אין קמפיינים, דוח. ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, אולי סטורי באינסטגרם. יכול להיות שזה הגיע ככה לילדים, דווקא בגלל שזה נעשה בצורה כל כך ישירה. אבל לא דחפנו את זה לילדים, כמו שלא דחפנו את זה לאף אחד. זה נדחף לבד לגמרי. לא הייתה על זה שום שליטה. לא שבדרך כלל יש לך שליטה, זה התפשט לבד. אבל השירים של דודו פרוק הם לא הדבר הכי גרוע שילדים נחשפים אליו, ממשיך אצ'י. ילדים גם רואים פורנו, אתה יודע. כאילו, צר לי לאכזב את ההורים שלהם, אבל ילדים בני 11 רואים פורנו, ומשחקים במשחקי מחשב מאוד אלימים. כשהייתי ילד שיחקתי הרבה GTA. זה משחק שאתה גונב מכוניות והורג אנשים. יש לך רובים ואתה יכול לעשות מה שבא לך. שיחקתי GTA, שמעתי היפ-הופ קשוח מאוד, ראיתי פורנו באינטרנט, ואני חושב שיצאתי בן אדם רגיש, עדין, לא אלים בשום צורה. אנחנו אנשים טובים. באמת, נחמדים, לא אלימים, מכבדים, פחות סקסיסטים מהתרבות הכוללת, תרבות הפופ. התרבות בארץ היא לא כזאת קדושה, כן? חברי כנסת, זמרים, אנשים פה הם לא כאלה קדושים. הרבה ריקבון. כן, יש הרבה ריקבון. ודווקא אנשים שמדברים על הריקבון הזה, שמרשים לעצמם להגיד דברים כאלה, דוחים ומגעילים, אם אתה חושב על זה בהיגיון, זה בא ממקום של אי אשמה. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין שזה דפוק, ובגלל זה אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אני לא מפחד שמישהו ישמע את זה ויגיד, רגע, אתה כזה סקסיסט, בטח עשית כל מיני דברים. לא, זה לא מפחיד אותי. להיות דפוק, להגיד דברים דפוקים, זה כמעט מאפיין מוצר של הדור החדש של ההיפ-הופ. זה קצת המובמנט של כל העולם. כמו שההיפים בשנות ה-70 עודדו להיות חופשי ופתוח, נראה לי שהיום מעודדים את האנשים להיות דפוקים. אני לא מתכוון לזה דווקא כדבר לא טוב. להיות דפוק במובן של להיות שונה ולא להתבייש בזה. אנשים הרבה יותר פתוחים היום לדברים שונים. למשל, אנשים עם מוגבלויות. אבל זה יכול להגיע למקומות קיצוניים. בטיקטוק נהיה בזמן האחרון גל של ילדים שהתפתח אצלם תורט בגלל שהם רואים טיקטוקים של אנשים שיש להם תורט, או אנשים שמזייפים שיש להם תורט. בעצם החשיפה לטיקים גורמת לילדים לקבל טיקים. אתה קולט? ילדים מקבלים תורט בגלל שהם רואים אנשים שמזייפים שיש להם תורט. בשנתיים האחרונות יש אכן הרבה מקרים של ילדים ובני נוער, בעיקר בנות, שפיתחו טיקים בעקבות צפייה ממושכת בטיקטוק. לפי הערכות מסוימות, פי 10 בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. אבל התסמונת שממנה הם סובלים נקראת FMD, Functional Movement Disorder. זאת לא תסמונת תורט, אבל זה כמובן לא משנה את הטענה של אצ'י, שהעולם החדש של הרשתות החברתיות מעצב את התודעה של אנשים צעירים בדרכים חדשות ומשונות. מה שגורם לאומנות שנוצרת על ידי צעירים ובשביל צעירים לדבר באופן טבעי בשפה חדשה ומשונה. מצד אחד זה יפה שאנשים פתוחים בנוגע לבעיות שפעם היו הדבר הכי מביך, אומר אצ'י. כבן אדם עם טיקים אני שמח על זה. מצד שני, אשכרה, יש לדבר הזה נזק. מצד שלישי, מי יכול היה לדעת שדבר כזה יקרה? עולם אבסורדי, כמו זה שבו נערות מפתחות טיקים בגלל שהן צופות בסרטונים של אנשים שמזייפים תורט, דורש ביטים אבסורדים ושירים אבסורדים. כמו הסינגל החדש של אצ'י, פורטנייט, שהוא השיר הראשון שהוא מוציא תחת שמו. ביט אבסורד כזה, הוא אומר. זה הצחיק אותי באותו רגע, זרמתי על זה. ההחלטה להוציא את הסינגל, בהמשך יגיע אלבום קצר של 7 שירים, לא הייתה מובנת מאליה. לא שחררתי עד היום מוזיקה תחת השם שלי, כי קשה להסתכל על עצמך בצורה אובייקטיבית, אומר אצ'י. עם אנשים שאני עובד איתם, קל לי יחסית להבין איך אפשר להוציא אותם טוב. לא יודע אם טוב זאת המילה, מגניב. משהו שרק הוא היה יכול לעשות, רק היום. עם עצמי זה אחרת. יש לי את הרצון לדבר על דברים אמיתיים, דברים עמוקים, מהלב. זה מצד אחד, ומצד שני, יש בי גם הרגשה שמי אני שאני אדבר על דברים אמיתיים. אני לא שומע דיבור רציני בסינגל החדש. לא, אין בזה סטייטמנט רציני, צוחק אצ'י. אפילו לא כתבתי את הוורסים בטלפון. הקלטתי ישר מהראש. המחשבה הייתה שאם אני אכתוב זה יהיה רציני ואני לא בהכרח רוצה. אני לא מרגיש שאני שם. יש לי עוד דברים ללמוד בחיים כדי שאני אהיה מוכן לעשות דברים כאלה וזה יהיה מספיק טוב. אולי הדבר האמיתי היחיד שיש שם הוא מה שנשמע כמו גיחוך שלך ליומרה של ראפרים להיות אמיתיים. אתה אומר, אני ראפר אמיתי כמו טופק. ברור שאתה ציני. היא באמת צינית מאוד, השורה הזאת. אני קצת מזלזל ברצון של אנשים שיהיה פה ראפ אמיתי במרכאות. לא בקטע שאני לא רוצה שיהיה. אני פשוט חושב שזה כזה... זה לא ראפ אמיתי. זה משהו אחר. זה מה שזה. בשיר מה זאת אומרת של נורוז ושלו, אצ'י אומר בין השאר, אם עוד 6 שנים אני על אותו שיט, אני רוצה שמישהו יראה לי בפנים. איפה הוא חושב שהוא יהיה עוד 6 שנים? לא יודע אם אני אעשה בכלל ראפ, הוא אומר. אני לא אומר את זה, כי אני חושב שלא אצליח, אני עדיין אעשה מוזיקה. אני רוצה לעשות מוזיקה אינסטרומנטלית. אני כבר עושה את זה בשם בדוי, בניתוק מוחלט מהדברים האחרים, מוזיקה אלקטרונית שנושקת להיפ-הופ. זה סגנון שנקרא פונק. ואני גם רוצה להפיק פופ. זה נהיה עניין גדול אצלי. פתאום נמשכתי למצוינות שיש בפופ, בהפקה של זה. העבודה עם נטע ברזילאי ועם אבשלום אריאל הדליקה אותי עוד יותר על המצוינות והמחשבה והנשמה שיוצאים בפופ. כל כך הרבה עבודה על שיר אחד. וואו, ככה עושים מוזיקה. דור הביט, כתבתו של בן שלב. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 25 בפברואר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.